עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אתם על כל חי, 93 FM, 92.8, יום ראשון היום, כ"א בחשוון, תשפ"ד, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן מנסים לשמור על שגרת מלחמה, כמובן נעדכן ככל שנידרש, אבל כדי באמת לשמור על שפיות, כן, שפיות ונורמליזציה עד כמה שניתן, אז אנחנו כאן איתכם עם שעתיים של עניין משפחתי, בהם אנחנו מנסים להתחזק בביטחון, באמונה, בתפילה, בבן אדם לחברו שכל כך חשוב בימים האלה, כי רק ביחד, בעזרת השם, נוכל לנצח, ומעל הכל לזכור שמה שמגן עלינו זה רק הקדוש ברוך הוא, כי אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אז נכון, בטח, חייבים לעשות את ההשתדלות ולהישמע לכל ההנחיות של פיקוד העורף. אבל אחרי שעשינו את ההשתדלות, לשחרר לקדוש ברוך הוא, לשחרר לאבאלה שבשמיים. בוקר טוב לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון, ואני חייבת היום להקריא לכם סיפור שמובא ממש בכלי ראשון, מספר את זה רבי אלי שושן מביתר, כך בשם ומלכות. הסיפור הזה עבר ככה בקבוצות וואטסאפ שונות, וזה סיפור פשוט מצמרר על נס, על חסד, על הצלה. סיפור שאני רוצה להביא אותו בפניכם, אז תקשיבו לזה. וכך מספר רבי אלי שושן מביתר, הוא נותן לזה איזושהי כותרת, כל מה שעשרה תורה התירה לך כנגדו, ותכף תבינו במה דברים אמורים. אני אברך, כך הוא מספר, תושב ביתר. כחלק מהתיקון שלי בחיים, נגזר עליי לסבול צער גידול בנים. אחד מבניי, יאיר, פרש לו עלינו מדרכי התורה. יש המכנים זאת יצא בשאלה, אני קורא לזה יצא בהשאלה. יען כי נשמתו הושאלה באופן זמני לכוחות הסיטרה אחרא, עד כי יבוא אם ירצה השם היום, ובו תיפקחנה עיניו ותעבור עליו רוח טהרה לשוב לאביו שבשמיים. אני ממש מצטטת ככה מילה במילה. למזלי הטוב, יאיר הוא בעל שכל חריף, וגם אדם ישר בטבעו, ושלא כמו רבים מחבריו, הוא אינו מרמה את עצמו להאשים אותי ואת בני ביתי בחוליו ובקשייו. הוא יודע כי היצר לחד אותו ברשתו, והוא מתקשה להתגבר עליו. את אביו ואימו הוא מכבד, הוא משתף אותנו בעובר עליו, ובבית הוא משתדל ככל יכולתו להימנע מלצער אותנו. אני רוצה רגע לעצור כאן, וואו, אני בטוחה שזה אתם ההורים שפשוט אפשרתם לו ושנתתם לו, וזה שהוא יכול ככה לשתף אתכם בקשיים שלו, זה כל כך לא מובן מאליו, ויש כאן הרבה הרבה מה ללמוד מכם, הורים יקרים. אני מדברת אליך, רבי שושן, ולאשתך. בערב חג הסוכות, כך ממשיך ומספר, בערב חג הסוכות שאלתי את יאיר מה התוכניות שלו לימי החג. הוא ענה לי כך שבחג הראשון הוא מתכוון להיות איתנו בבית, ואילו בשמחת תורה הוא מתכוון להיות עם חברים בדרום. משום מה ליבי התקומם. למרות הכל, שמחת תורה, גם איזושהי הרגשה רעה התלוותה למחשבות האלו, הרגשה עמומה וכבדה שלא ידעתי לפרשה כהוגן. אמרתי ליאיר שאני מבקש ממנו שיעשה עמי טובה, אני ממש מתחנן שגם בחג שמחת תורה יהיה איתנו בבית. יאיר לא מיהר להסכים. מה, יש מסיבה גדולה, משהו בינלאומי, מסיבת טבע, זה לא דבר שרואים כל יום, ולא, הוא לא מוכן להפסיד. שאלתי את יאיר, מה יש שם במסיבה הכל כך נחשקת? למרבה הבושה הוא הסביר לי ששותים שם לשוחה וכו' וכו'. מאה התהפכו לשמוע על תוכנית שכזו לשמחת תורה, אבל כבשתי את רגשותיי ואמרתי ליאיר. הגמרא אומרת שכל מה שאסרה התורה היא גם התירה כמותו, למשל, אסרה לאכול דם, אך התירה אכילת כבד. אסרה אכילת חלב בהמה, אך התירה חלב חיה. אסרה וכולי. אבל נחפש תחליף להנאות שאתה מחפש לעשות באיסור, ונמצא דרך לעשותם ביתר. כאן בבית, העיקר שלא תצטרך לנסוע למסיבה המזעזעת הזאת בדרום. יאיר הביט בי מופתע, איך בדיוק הוא ייהנה בהתר בשמחת תורה? אמרתי לו כך, פה בקצה הרחוב יש בית כנסת גדול של חב"ד. בשמחת תורה נשפח שם אלכוהול כמיים, שותים לשוחרה ורוקדים עד כלות הנפש. אתה הרי למדת בישיבות ליטאיות, וגדלת על השקפה שחב"ד זה לא בדיוק. אז הנה לך הכל יחד, ריקודים ללא גבולות, אלכוהול כמיים, כל מה שרצית ובהתר. וכאן הוא מסביר, הרב שושן, מחובתי להבהיר שחס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חב"ד. להפך, רק השתמשתי בהשאלה בביטוי מיתולוגי כדי לשכנע את יאיר. יאיר שמע את הדברים, חשב מעט, ואחר כך הודיע לי שהוא מוכן לתוכנית החילופית, אך בתנאי שיתאפשר לו לארח חבר בבית, אותו חבר שאיתו הוא התכוון לנסוע למסיבה בקיבוץ רעים. וחיברירה יש בידי, נו, איבדתי את הסכמתי. בהושענא רבה, אחר הצהריים, הגיע הצמד. יאיר יחד עם חברו אדם. הזמנתי אותם לסוכה, לסעודת חג, אבל אמרתי להם שלפני הסעודה צריך לברך על הלולב, גם אם הם לא מקפידים כל כך, אבל אני מקפיד ביותר על 90 אמנים ליום, ועדיין חסרים לי כמה. נו, שני החברים ברכו על הלולב, כאשר אדם מברך גם שהחיינו. אחר כך הם חבטו את הערבות כנהוג, נטלו ידיים לסעודה דשנה עם ברכת להישב בסוכה, ואחרי שאכלו ושתו כעוגן, פנינו להיפרד מן הסוכה. שתינו יין טוב ופצחנו בריקוד מסביב לשולחן. האווירה הייתה טובה ואדם החזיק בידו את הלולב ורקד ורקד. אחרי מנוחה שלחתי את הצמד לבית הכנסת חב"ד כפי שסוכם, שם הם השתלבו מצוין. כך בתוך הקהל ובשעה מאוחרת הם שבו הביתה למנוחה. בבוקרו של יום שמחת תורה התעוררנו יחד עם כל בית ישראל לכל האזעקה המייללת. אדם סס על ההזדמנות, נו פיקוח נפש, ואץ לפתוח את מכשיר הטלפון. עברו מספר דקות ואדם חזר מהחדר, מראה ומשונה, פניו מחליפות צבעים. לפתע הוא קפץ לעברי והתחיל לחבק אותי. בתחילה חשבנו שדעתו נשתבשה עליו, האזעקה מייללת והוא מוצא לו זמן להמתיר חיבוקים ונשיקות. אך אדם החל לזעוק בקול ניחר, המסיבה הארורה, תודה, תודה לך, הצלת את חיינו. הכיבוד הורים של יאיר הציל את חיה ואת חיי מאיסורי איוב ומיטה משונה. הריקודים של הקפות היום כבר נשאו אופי אחר, זה כבר לא היה עניין של אלכוהול. אדם גם הפך לכוכב הערב בבית הכנסת, כי מי שיודע לספק חדשות מהמקור, למחרת בבוקר איסרו חג, אדם ביקש להניח תפילין לפני פרדו מאיתנו לשלום. ואילו יאיר הכריז, אבא, יהיה מה שיהיה, אני נשאר בבית. סיפור ממש מצמרר ומרגש, ואיך מכיבוד הורים, לא משנה באיזה מצב, אף פעם, אף פעם. לא מפסידים. אני רוצה כאן לקרוא לכם בקשה נוספת של סמחת גבעתי שמתחנן בדמעות. אני לא יודעת למי ההודעה הזאת הגיעה, אבל זה כבר רץ בכל הקבוצות. תקשיבו טוב, סמחת גבעתי מתחנן בדמעות ממש ומבקש להעביר לציבור החרדי שהציבור לא ער מספיק למצב המלחמה בעזה והלחימה מאוד קשה ומסוכנת. ותקשיבו מה הוא אומר ומה הוא מבקש. הוא הדגיש שעיקר הלחימה בלילה מתחילה מ-11 ועד הבוקר, והשעות הקשות הן בין 2 ל-5. המצב הוא שנהרגו חיילים כל לילה, והסמחת בשטח דוחף את החיילים לשטח להילחם, אבל הוא מרגיש שאין לו גיבוי מאחוריו של קהל יראים ושלמים שערים בלילות להתפלל ולהגיד תהילים בעבור החיילים. והוא מבקש שהציבור החרדי ייקח אחריות להארגן מניינים של תהילים ובמיוחד בשעות הקטנות של הלילה. בהשגחה פרטית פגשתי אותו, ולבקשתו הנני מעביר את המסר. אז לא כל אחד מסוגל, וכל אחד לפי היכולת שלו, אבל כן, אני לא יודעת, קבוצות, מי שבמילא קשה לו לישון אולי בלילה, פשוט לעשות משמרות, שלא יהיה רגע בלילה, בלי אמירה של כמה פרקי תהילים. וואו, ממש מרגש שהבקשה הזאת מגיעה מסמכת גבעתי. אתם מבינים? הם יודעים מה באמת חשוב ומה באמת יכול כל כך לעזור ללחימה הזאת. כי אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, תהילים ותפילות וחסד ובין אדם לחברו. ובעזרת השם, יהיו לנו אך ורק בשורות טובות.
מרגיש את החסר שממלא אותי להבין את הצימן שבחיי קולי זועק כמו נבל מרחוק כצליל שמהדהד לי באוזניי לאהבה עוד אני ילד נחס בתמימות ולא מרפא עוד אני ילד דוחק את הכאב שמרפא אך אשאר עם החיוך לא אשתנה ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר נשמות שמברכות אותנו בעולם מציאות שקשה עוד להבין קולי זועק כמו נבל היגיון היגיון שמבקש לרחמים ואהבה עוד אני ילד נחס בתמימות ולא מרפא עוד אני ילד דוחק את הכאב שמרפא אך אשאר עם החיוך לא אשתנה ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר אשאר עם החיוך לא אשתנה ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר
אוי, איזה צמרמור את השיר הזה. עודני ילד, אבישי אשל, נאחז בתמימות ולא מרפא. עודני ילד, דוחק את הכאב שמרפא, ואבקש מאלוקיי שימלא את החסר. איזה יופי. אז היום בתוכניתנו אנחנו ממשיכים עם ההתמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות שנייה, שאמרנו כבר מתאים תמיד גם לזוגיות ראשונה, במיוחד שאנחנו מדברים על חוסר ודאות במצב של מלחמה, ואיך הוא משתקף בחיים הזוגיים. בהמשך אנחנו נמשיך לראות איך מביאים את המשיח היום, היום. מה עושים עם לב שבור, ואיך מגדירים כיוון בזמן של שבר? תקשיבו, תהיה איתנו מאיה אוחנה מורנו, ועם השם שלה מוכר לכם, אז זה לא סתם, כי היא אלמנתו של קצין סיירת מטכ"ל שנפל בלבנון, עמנואל מורנו, זיכרונו לברכה, ובתחילת הלחימה נפל אחיין שלה, איתי מורנו. לא פשוט, השם יקום דמם, ממש לא פשוט. יונתי בחגבי הסלע, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, מה אומר לנו הפסוק הזה עם רחל בולטון, ובהמשך איך מתמודדים עם הקושי הנפשי של הימים האלה, ואיך משפיעה המלחמה על הרווקות, וגם על איזשהו סיפור של שני אחים, שיש אומרים שהסיפור הזה לא קרה מעולם, נדבר גם על זה, ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו גם מיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת, ואנחנו מדברים כאן הרבה על פרק ב', וחוסר ודאות, חוסר ודאות במצב של מלחמה שנכון לכל אחד, וגם בפרק א', ואיך החוסר ודאות הזה באמת משתקף, כשאנחנו מדברים על החיים הזוגיים. שלום מיכל, מה שלומך?
שלום, בוקר טוב,
ברוך השם. את יודעת, פגשתי הבוקר, ככה הגעתי פה לה, ופגשתי אחת מהבנות פה ברדיו, ודיברנו על חרדות, ושאלה אותי אם אני סובלת מחרדות, אמרתי לה, דווקא חרדות לא, זה לא הקטע שלי. אמרתי לי, מה, כשיש נגיד הזקה או בומים, אין לך דפיקות לב? אמרתי לה, לא. אבל אני מרגישה באמת עצב מאוד מאוד עמוק. אמרת, תקשיבי, אין יום שאני לא בוכה, או בגלל שקראתי איזה פוסט שכותב אבא על הילדה שלו שנרצחה, או על חיה. את יודעת, כל יום, באמת, אבל אני אז אני אומרת, אנחנו כולנו, כל אחד לוקח את זה למקום שלו, לאופי שלו, אבל אנחנו כולנו עוברים פה משהו שהוא לא פשוט בכלל. אנחנו במלחמה.
לגמרי, לגמרי. מה זאת אומרת, לגמרי. קודם כל, זה שלא קופק לך לב כשיש הזדקה, אז באמת, אני רועדת, למשל, כן?
וואו.
אני לא סובלת מחרדה, לא סובלת מחרדה, אבל זה מלחיץ אותי. היה לי השבוע פעמיים כאלה בקליניקה עם מטופלות, והקליניקה שלי עם ממ"ד. אז ישר ככה, תדעת, לסגור את החלון ולסגור את הדלת, יש איזו תחושה כזאת של כן, של, של, של משהו קיומי כזה שקורה, ואנחנו מגיבים כמו, כמו אנשים, כמו בני אנוש, זה בסדר, כן, זה בסדר. כן. ואני רוצה להגיד, אבל אנחנו, תראי, בחיים הם הרי מלאים מצבים של חוסר ודאות. הרבה פעמים זה בחיים שלנו. איך זה הולך להיות? השידוך הזה הולך להיות ככה, אנחנו בריאים או לא. יש לנו המון מצבים שאנחנו לא יודעים, אין לנו ודאות ככה, תדעת, שלמה. אבל מה שקורה כרגע, שזה באמת מצב של חוסר ודאות כללי, והוא מתמשך. ומה שקורה במוח שלנו בזמנים כאלה, זה שאנחנו מוצפים, כמו שאמר בהתחלה, בחרדה. וזה אומר שהמוח שלנו מייצר כל הזמן תסריטים קטסטרופליים. הילדה מאחרת מבית ספר, מה קרה לה? מה קרה לה עכשיו? זה לא מצב רגיל, אולי משהו קרה חלילה. או יש שככה שמענו בום של זהירות או משהו כזה, אז אולי בית שמישהו נפגע, ואולי יש איזה הורה מבוגר שהוא לבד, מה קרה לו? אנחנו כל הזמן מוצפים בתסריטים כאלה. בזוגיות, שקורה הרבה פעמים, ואני פשוט רואה את זה מהשטח, שריבים או מצבים שהם היו קשים לאנשים ככה לפני, הם עכשיו מקבלים גם הרבה פעמים מימדים קטסטרופליים. תל ישבוע מישהי, ככה עם 20 שנה וחצי בפרק ב', אני בכוונה אומרת שבאמת בפרק ב' אנחנו יודעות שזה מאוד דומה הרבה פעמים לפרק א', אבל יש דברים שהם קצת אחרת, בגלל שהרבה פעמים המערכת של פרק ב' לוקח לה זמן, אנחנו יודעות כבר כמה שנים זה לוקח, להתייצב. וכשיש חוסר יציבות כללי כזה, זה משפיע עוד יותר על מערכת. אם הייתה יציבה קודם, אז עד רבה יכולה לעמוד גם בזה. אבל אם גם קודם היו עניינים, ואם הילדים היה בעיה, ועניין כלכלי שעוד לא פתרנו, וכל מיני עניינים עם גרוש, עם גרושה או כספים, זה משפיע. אמרה לי מישהי השבוע, אמרה לי, תקשיבי, אנחנו לא נשרוד את זה, אני יודעת, תיגמר המלחמה וזהו, לא ישאר כלום מהבית הזה, כי כבר כאילו בנינו משהו, אבל עכשיו כאילו בתחושה שלה, הקטסטרופלית, אז הכל הכל מתפרק. ואני רוצה ככה להגיד על זה משהו, כי בעצם כאילו, אם זה היה קורה במצב רגיל, ובאים אליי לטיפול או באים לסדנאות שלי, אז אני אומרת, אוקיי, צריך לייצב את המערכת. יש דרך לייצב מערכת, אוקיי? פה אנחנו, איך מעט במערכת בתוך מצב כזה?
כל כך לא מיוצב.
כן, מצב שאת קמה בבוקר, את לא יודעת אם תשמחי כי יש חדשה טובה, או תהיה מאוד טובה כי את מגלה שעוד חיילים ככה נהרגו, או שעוד דברים קורים. כן, זאת אומרת, אנחנו בתוך המצב הזה. אז קודם כל אנחנו באמת מבינות רגע שהיציבות, השאיפה שלנו, היציבות שאנחנו יכולות לשאוף אליה היא יחסית ביותר. ומה שאנחנו רוצות לשאוף ולעבור זה מה שנקרא יום ביומו. כמו במצבי משבר שאני תמיד אומרת לאנשים, תעברו את זה יום ביומו. אל תחשבי עכשיו על עוד שבוע, עוד שבוע זה נראה קטסטרופה. עכשיו, היום הזה, המטרה שלך זה לייצב את עצמך.
את יודעת, אני אומרת לפעמים, אני חושבת אפילו עוד יותר, כי לפעמים כשאת אומרת לבן אדם שנמצא במקום מאוד מאוד לא יציב, היום הזה, זה המון שעות, זה נראה נכון. גם כן בלתי, לפעמים אני אומרת, נכון. השעה, בואי נחשוב ביחד, איך לגמרי. אנחנו עוברים את השעה הקרובה.
את או... השעה הקרובה, כן. או עד הצהריים, או לחלק כן. את היום, כן, כן. לגמרי. כן. כל אחד באמת זה דבר, זה מאוד חשוב מה שאמרת, זה דיוק חשוב. דבר השני, זה עוד פעם, זה להבין שמה שקורה לנו, אנחנו יכולות להשתמש בזה לצמיחה של הזוגיות. הרי מתי היציבות נכנסת לזוגיות, שיש בה איזושהי צמיחה, את רואה ששותפות ביחד. אז אני לא מטעם שעברה שהמילה שאנחנו רוצות להכניס זה חמלה. חמלה בתוך המלחמה. אז גם דווקא עכשיו, במצב ההישרדותי, הבעל אמר משהו כזה שפגע בך על הילד שלך, בואי תנסי רגע לשבת עם עצמך ולהבין רגע מה הוא עובר, מה הוא צריך עכשיו, איפה זה פוגש אותו כל המצב הזה. רגע, לתת מעצמך רגע מהפגיעה שלך ולנסות להסתכל עליו. פשוט להסתכל, אפילו לא לעשות שום דבר, רק לראות שהוא נמצא שם. כי מה שקורה לנו במצבים האלה, אנחנו צריכים להיות מאוד 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 הישרדותיים ואגוצנטרים בתוכנו, כן? וזה מביא אותי אולי לטיפ הכי גדול שאפשר לתת במקום הזה. לעזור לעצמנו לעבור ממעגל הדאגה למעגל ההשפעה. אני אגיד על זה משהו, יש ככה ספר מאוד ידוע של מחבר ככה שקוראים סטיבן קובי, והוא מדבר בעצם על הדברים המדהיגים שאותנו שמרוכזים בתוך מעגל, ממש דמייני רגע מעגל שמתחלק לשניים, דברים שלגביהם אנחנו חסרות שליטה לחלוטין, שזה נכנס תחת כותרת של מעגל הדאגה, בדברים שעליהם אנחנו יכולות להשפיע, באופן מלא או חלקי, שזה יושב תחת מעגל ההשפעה. מה זה מעגל הדאגה ככה לצורך העניין? זה כרגע, זה מה שהולך לקרות אם המלחמה תתפשט או לא. כמה זמן זה ייקח. איך הבעל יגיב, או הילד יגיב, או אמא שלי תגיב בתוך המלחמה. זאת אומרת, זה לא דברים שאני יכולה לעשות איתם שום דבר. אוקיי? מעגל ההשפעה זה מה שאני יכולה לעשות פעולות באופן פרואקטיבי, זאת אומרת, ביוזמה, בעשייה, איזושהי אחריות, כאן ועכשיו, כמו שאמרת.
בואי ניתן דוגמאות, בואי ניתן איזה דוגמה קטנה עוד שתיים כדי לסבר את האוזן.
בטח, למשל עכשיו אני יכולה לבחור לשבת ולשמוע איזו פרשנות ברדיו על מה הולך להיות בימים הקרובים בלחימה, אוקיי? למשל דבר כזה שסמן קורא לי. עכשיו, במה מלחמה, הרי אין לי שום השפעה על מה שהולך לקרות במלחמה הזאת. אף אחד לא שואל אותי, וטוב שכך שאף אחד לא שואל אותי. והדאגה שלי בטח ובטח לא תועיל שום דבר. היא רק כזה מתחושת החוסר השליטה שלי בחיים. חוסר הוודאות, ויש מצב שאם מישהו יעבור לידי כרגע, אז יתפתח פה ריב. כי אני עכשיו נכנסתי למצב של חרדה ודאגה. אז אני רוצה לעבור למעגל ההשפעה. מה אני יכולה לפעול כרגע?
כרגע.
אז למשל, הבית הפוך משבת. ואני ככה שוקעת בדאגות שלי, אז לא, אני יכולה לעבור למעגל ההשפעה בכאן ועכשיו, לעשות מה שתלוי בי, לקום עכשיו, לסדר אותו, לארגן את הדברים, כדי לא להציף את החרדה הזאת, כן? אני יכולה עכשיו, במקום להתכנס בעצמי, להרים טלפון למישהי ולשאול אותה אם הכל בסדר, להתנדב לעשות משהו. אני יכולה להגיד לך שם ככה ממש בפני כמה ימים, אז קשרה למי שאני הייתי ממש באיזה יום כזה פחות טוב, הייתי מאוד מושפעת ממה ששמעתי בקליניקה, והתקשרה אליי מישהי ושאלה לגבי הספר הראשון שכתבתי תפילה אלה, שיש מפונים, תדעת, מקיבוץ בערי, וככה ממש היא שאלה אותי, תהי מוכנה לבוא עם החנוך, שכתבתי את הספר, לבוא לבקר את הילדים, להקריא להם את הספר. אמרתי ישר כאילו ברור, כי זה ישר הוציא אותי מהמקום הזה, זאת אומרת, אני בדוח הקטן ומצומצם שלי, רגע, תנו לי לעשות משהו, תנו לי להשפיע, יש לי את היכולת הזאת, עכשיו פשוט בתוך מסווה של דאגה, אז אנחנו רוצות להוציא את המקום הזה. וגם את יודעת בקטן הזה אני רוצה להגיד לך, יש לנו הרבה, אנחנו מדברות על תפילה ועל הכוח שלנו כנשים ותהילים, ויש כל כך הרבה דברים נפלאים והראשות חלה, ואני אומרת, הזכויות, אנחנו צריכות זכויות כדי שהתפילות שלנו יתקבלו. ואני כמובן שומעת הרבנית שמש, הרבנית שלי, צדיקה, את תמיד אומרת, הזכויות האלה אנחנו מרוויחות מהשמירה על השלום בית שלנו. כאילו, דווקא בימים האלה כשהצפים שלנו חשופים, שיש לנו דאגה וכאב כמו שאמרת וצער, דווקא אז הכוח שלנו כנשים להשפיע טוב דרך עבודת מידות הוא אדיר. כי אנחנו עיקר הבית. כאילו, אנחנו קוראות את כל מה שקורה בבית. ואת יודעת, שבוע הייתה אישה שככה הייתה בתוכנית שלי של נשים נשואות, אני חושבת, היא תתחיל ככה מחדש ממש עוד מעט, והיא אמרה לי, תקשיב, יש פה איזו סיטואציה עם בעלי חדש, אני עוד לא שנה נשואים אפילו, ואני לא יכולה, זה מאוד קשה לי, ואני כל מה נורא נפגעת מזה, ואני ממש לא יכולה להתמודד עם זה, ואני לא יודעת אם בכלל עשיתי נכון, אני לא רוצה, אני קשה לי בכל המצב והכל. ואמרתי לה, תשמעי, עכשיו, את יכולה להסתכל, יש לך השפעה על זה? כי את יכולה להשפיע משהו על מה שקורה כרגע בתוך הסיטואציה הזאת? את כאילו יכולה לשנות משהו בו? הרי את לא יכולה. מה שאת יכולה כרגע זה להחליט מה הבחירה שלך עכשיו. סיטואציה הזאת, איך את הולכת להתנהג? איך את רוצה להתנהג? והיא אמרה לי שאחר כך זה פשוט עשה לה ממש מעבר כזה, לא יודע לקרוא לו בשם, אבל אני אומרת, זה ממש ממעגל הדאגה שאולי טעיתי, ואולי זה לא נצליח לשרוד את זה, והקשר הזה, למעגל השפעה, היא ממש עשתה עבודת מידות, והיא פשוט אמרה שזה ככה, לקח אותם למקום אחר באותו רגע. מדהים. אנחנו מדברות על אותו רגע כרגע.
מדהים, אז אנחנו ממש ניקח את זה כשיעורי בית. השיעורי בית שלכם היום, מאזינים יקרים, זה לעבור, כן, ממעגל הדאגה למעגל ההשפעה. תרשמו לכם את זה. לעבור ממעגל הדאגה למעגל ההשפעה.
היה כזה, היה לנו ים יבשה, את זוכרת את המשחק הזה?
כן, כן.
אז ממש תמיינו את זה ככה. מעגל דאגה, אני בטוח זה, אני קופצת
למעגל ההשפעה.
כן.
אפילו פרק תהילים, גם פרק תהילים, זה מעגל השפעה לגמרי.
לגמרי, ולכוון אותו.
ולכוון אותו, בהחלט. וואו, מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, תודה רבה עלייך ועל הדברים החשובים האלה, שבאמת נתחזק כולנו, ובעזרת השם שנשמע רק בשורות טובות. תודה מיכל.
אמן, בשורות טובות.
בשורות טובות. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואנחנו ממשיכות כאן להביא את המשיח עוד היום. שלום, בוקר טוב לטלי קניג, מרצה לפסיכולוגיה יהודית, בעלת קליניקה לטיפול נפשי בבני ברק. מה שלומך, טלי? ברוך
השם, רחל, מה שלומך?
אז אנחנו ככה קצת בהמשכים, ואני רוצה היום ממש ככה להגיע לתכלס, כמו שאומרים.
כן, כן, אז ככה, אז באמת, כמו שאנחנו כבר יודעות, מה שקובע איך נחיה ואיך נעבור את העולם הזה, זה הסיפור שאנחנו מספרות לעצמנו, על העולם, עלינו, על החיים, על הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה שאנחנו ניגע בתפיסה של הרבי מלובביץ' האחרון, שבעצם מתאר את המציאות של הימים האלה בדרך אחרת לגמרי, ואנחנו נציע שאם אנחנו נאמץ את המציאות הזאת, היא תוכל לתת לנו ראייה פנימית ואמיתית של המציאות, שאיתה אנחנו נוכל גם להתחזק וגם לסמוך וגם להעלף קצת יותר ביציבות בתקופה המטלטלת הזאת. אז באמת לרבי יש התייחסות שונה לגמרי למציאות, שהיא פשוט הופכת את הראש, והוא מסביר שאין שום דבר שמעכב עכשיו את הגאולה. הוא בעצם אומר, הוא אמר את זה כבר לפני 30 שנה, שאומר ככה, בפרט מימינו אלה, ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו, כן? לפני 30 שנה, ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו, ומה הוא אומר? וצריכים רק לפתוח את העיניים, ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלמה בפשטות, וכל בני ישראל, בנערינו, בתקננו, בבנינו, בנותינו, מוכנים בכל הפרטים ופרטי הפרטים, לגשת ולהסב על השולחן, כן, איזה שולחן? השולחן שערוך במתמים בכל טוב, עם שור הבר וכו' וכו' וכו'. עכשיו, לכאורה אפשר לשאול איך זה מסתדר עם זה שכל אחת מאיתנו עדיין אנחנו, אדם קרוב אצל עצמו, אנחנו יודעות שיש לנו עדיין מה לתקן. אז הרבי אומר שבזכות כל הצדיקים והאבות הקדושים וכל הדורות הקודמים, אנחנו בעצם כמו ננס שעומד על פני ענק, וגם מה שאנחנו, המעט שאנחנו מתיקלנו עד עכשיו, בעצם כלל ישראל כבר עומדים ומוכנים לקראת הגאולה השלמה. ואין באמת הסבר לעיכוב שלה, וגם אם יש לנו עניינים פרטיים לתקן, הם לא אלה שמעכבים את הגאולה, הם צריכים תיקון, אבל הם לא מעכבים את הגאולה. עכשיו, על זה יש לנו בעצם שתי שאלות. אחת, איך יכול להיות שאנחנו נמצאים בימים של גאולה, כשקורים כאלה דברים נוראים ומחריבים לעם ישראל, שאנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנות לקרוא להם גאולה? אז מסבירים את זה בחב"ד על ידי משל לאישה שנמצאת בצירים מאוד קשים, והבעל נמצא במסדרון, והוא שומע את הצעקות והכאב, והוא תוך כדי פותח שולחן עם לחיים. אז שואלים אותו אנשים, ואיך אתה יכול? מה, שומע את אשתך ככה כל כך סובלת, ואתה נכין חגיגה? ואז הבעל עונה להם, אתם לא מבינים? הצעקות שלה, הסבל שלה, מלמדים אותי שעוד רגע, עוד שנייה, יש לנו תינוק חדש, ואני כל כך חיכיתי לו. ועל זה אני שמח. ורחל, אי אפשר לקבל תינוק חדש בלי לעבור לידה. ואז בעצם השאלה השנייה זה אם לשיטת הרבי אנחנו כולנו מוכנים כבר למלך המשיח, אנחנו עכשיו בגאולה, ממש עכשיו בגאולה, אז מה אנחנו אומרות לעשות כדי שהוא יגיע? אנחנו רוצות כבר. אז הרבי מסביר לנו שאנחנו צריכות לעסוק עכשיו בקבלת פני משיח, להכין את עצמנו לקבל את פני המלך. זה העבודה עכשיו. מה זה אומר? זה אומר ללמוד על הגאולה, מה יהיה בזמן הזה, ואיך אנחנו צריכות להתארגן לזמן הזה. זה אומר לקנות בגד לכבוד המשיח, ואם אין לך רחל, אז הולכת לקנות.
וואו.
יש לי חברות שכל הזמן אומרות, אנחנו קונות ומשתמשות, אמרתי להם, לא, צריך לקנות ולא לגעת.
ולא להשתמש, כן. וואו.
ולא להשתמש. צריך ללמוד את הלכות בית הבחירה. צריך לדאוג שלכל אחת יהיה תוף מרים. הרבי דיבר הרבה על תוף מרים שלכל אחת שצריך לצאת איתה במחולות לקראת הגאולה. שמעתי שיש עכשיו, שמתחזקת עכשיו יוזמה, להקים ארמון למלך המשיח. אמור, יגיע מלך המשיח. איפה ישן בלילה?
וואו.
צריך להכין לו ארמון לישון. וזה בעצם רחל לחיות גאולה. והרבי הסביר שעל ידי זה שאנחנו מעמידות את עצמנו במצב וברגע של הגאולה, אנחנו ממשיכות את הגאולה עלינו. ובעצם אנחנו מגלות שהגלות הוא רק, היא רק חושך, הוא רק חושך שאין לו שום קיום. וכמו שאנחנו בעצם נחיה גאולה, אז השם תלפה על יד ימינך, והקדוש ברוך הוא כביכול כצל שלנו, ינחיח את הגאולה בגלוי לעינינו ממש. אז אני מזכירה לך אחרי לשמור לידך מקום בבית המקדש.
אני חושבת שאת זו שצריכה לשמור לי מקום, וכן, ואיך את אומרת, ולכו תקנו סמלה, סמלה לביאת המשיח. אני ממש ראיתי איזה מין פרויקט או יוזמה של מישהי שבאמת פרסמה מין סמלות לבנות יפות כאלה, והיא אמרה, זה בגד לביאת משיח.
לקבלת המשיח,
מדהים, מדהים.
אז עכשיו זה ממש ממש לא חוקות עם זה יותר.
אפילו השיח הזה זה משהו שלא היה קיים עד לא מזמן, פתאום יש ממש שיח שאנשים שפויים, לא תגידי אם הם משיחים, אנשים מדברים על ללכת לקנות בגד לקבלת המשיח. מדהים, פשוט מדהים. פשוט מדהים, נכון. מרגש מאוד. וואו, אז הנה הגענו לזה, ובעזרת השם שנזכה בקרוב, ממש. טלי קניג, מרצה לפסיכולוגיה יהודית, בעלת קליניקה לטיפול נפשי לנשים בבני ברק. תודה רבה, ושנזכה במהרה בימינו.
אמן ואמן.
תודה רבה, טלי. תודה, תודה. תכף תהיה איתנו מאיה אוחנה מורנו, שהיא אלמנתו של קצין סיירת מתכל שנפל בלבנון, אמנואל מורנו, זיכרונו לברכה. בתחילת הלחימה נפל אחיין שלה איתי מורנו, זיכרונו לברכה, ואנחנו ננסה איתה ביחד לדבר ולשאול מה עושים באמת עם לב שבור, ואיך מגדירים כיוון בזמן של שבר, איך בכלל מביאים נחמה לעם ישראל בימים האלה. בהמשך תהיה איתנו כמובן גם רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, על הפסוק בשיר השירים, יונתי בחגבי הסלע, הרעיני את מראייך, השמיני את קולך. ננסה לדבר עם הרבנית רחל בזק, ביתו של הרב שמואל אליהו, נכדתו של הרב מרדכי אליהו, איך מתמודדים עם הקושי הנפשי של הימים האלה. נדבר גם איך משפיעה המלחמה על הרווקות. יהיה איתנו יעל גורן, שהיא מאמנת רגשית, מבדידות לזוגיות, ובמיוחד באמת בתקופות האלה שהן לא פשוטות לאף אחד. נדבר גם על סיפור, סיפור בשני אחים, שיש אומרים שהסיפור הזה לא קרה מעולם. מוריה תעסן מיכאלי, שהיא כותבת תוכן, מרצה, מלמדת תורה והלכה, היא תדבר איתנו על הסיפור הזה. בואו נשמע כמה צלילים ככה שמתקשרים לדברים שדיברנו עם טלי קניג. שמי לי הונגר, בקרוב ממש, אמן.
צורנו אל ציון משכן כבודכו רחים בחסדךו אל עמךו אל עמךו צורנו אל ציון משכן כבודכו זבו בייסטיף ארתנו רחים בחסדךו אל עמךו אל עמךו צורנו אל ציון משכן כבודכו רחים בחסדךו אל עמךו אל עמךו צורנו אל ציון משכן כבודכו זבו בייסטיף ארתנו
Ach, 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 ach
zureino zion mishkan ge vayda gode vo beistif arteino sene do vida antiko bikorot mamish yo vi vigoleino bikorot mamish sene do vida antiko bikorot mamish ru a apeinu moshia mir vaten mamish sene do vida antiko bikorot mamish Soy fluir en ninguna skirzena Itzar en vaituk tifen hartzen dit brennen Dame kindele Zai warten schoi na zoi de kinder gai mer shoy na hay mer do vid am de kho yo voy vi igaleyo mer do vid am de kho mi korv mami shru wa khapeinu moshiya mir vaten mami
בקרוב בימינו, אמן, אמן, שלום, בוקר טוב למוריה. הנה, מאיה אוחנה מורנו איתנו. מאיה, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר אור. אז אני שוב אומר שאת אלמנתו של קצין ציירת מטכ"ל שנפל בלבנון, עמנואל מורנו, שהשם שלו מוכר לכולנו, ובתחילת הלחימה נפל אחיין שלך, איתי מורנו, זיכרונו לברכה, השם יקום דמם. לא פשוט בכלל. יש כל כך הרבה לבבות שבורים בעם שלנו. אני חושבת שאין מישהו בעם, גם אם זה קרוב יותר, קרוב פחות, אין מישהו בעם שלא נשבר לו קצת הלב בימים האלה. אז איך, מה עושים עם לב שבור?
קודם כל, נתנו לו להישבר. אנחנו כולנו נורא מפחדים מזה שהלב נשבר.
וואו.
את יודעת, הרבי מקוצק אומר, אין שלם יותר מלב שבור.
נכון.
אז לכתחילה לא מומלץ שהלב יישבר, אבל המציאות שברה לכולנו את הלב. אנחנו מאוד מהר רוצים לחזור לרגיל, לידוע, לשנייה רגע, או שנדמיין שזה לא קרה, או שטוב, אבל איך ממשיכים קדימה. ולא זה נכון ולא זה נכון, כי פשוט צריך לעצור רגע ולהיות בלב השבור. יש משהו, קורה שם משהו בתוך הזמן של השבר. נכון שיש הבדל בין מי שיושב שבעה או מי שהיקרים שלהם חטופים בעזה לבין מי שהוא מעגל שלישי או רביעי. ואני שנייה מדברת למעגל השלישי והרביעי. למעגל השלישי והרביעי קודם כל חייב להיות בלב השבור. אי אפשר להיות כל הזמן במצב של עשייה, של נתינה, בלי לעצור רגע ולהישבר. השבר הזה לפעמים מוציא דמעות, לפעמים פשוט מעלה את סף החרדה, אבל זה בסדר. וזה דבר נכון, כי זאת האמת. וכשאנחנו נמצאים מול הרגש שלנו ברמה האמיתית והמציאותית שלו, אז אנחנו נותנים תשומת לב. תשימי, אנחנו מדברות על לב שבור ועל תשומת לב. גם השבר צריך שנתייחס אליו, שנהיה שם, שנשבר. כי מי שלא נשבר לא ידע אף פעם לקום. מי שיחזיק את עצמו כגיבור, ורק ירוץ קדימה וימשיך לעשות ולא יישבר ולא יתרסק רגע, הוא יתרסק אחר כך. ולא בטוח שהוא יוכל לקום. אני לומדת את זה מדברים מאוד בסיסיים, זאת אומרת שבעה. שבעה זה האבלים, אסור להם לעשות שום דבר, הם רק אמורים להיות שבורים.
באבל שלהם, להיות בתוך האבל.
בדיוק. עכשיו, שוב, יש דינים לשבעה, לשלושים, יש כל דבר בתהליך שלו, אבל כשאני מסתכלת על הדברים האלה, אז אני מבינה. שהשבר חייב להתקיים, צריך לתת לו מקום. אחר כך, עכשיו שוב, נגיד, אצלנו שזה המעגל השלישי, הרביעי, של החוסייה שלא ישבה שבעה או לא המשפחה עצמה, אז יש לנו את הרגע שאנחנו צריכים להישבר והוא קורה מדי פעם.
כן.
צריכים להסתפל בתוך השבר, קורה שם משהו זז, משהו משתנה. אנחנו לא יכולות לחזור ולהיות אותו דבר. והמבט הזה, זה החלק הקשה בתוך התהליך של הלב השבור, כי זה המקום שאני חייבת להבין שמשהו בהשתנה, זה לנסות להבין מה. מה אחר, מה, הדיבור שלי משתנה, הגוף שלי השתנה, ההבנה שלי השתנה, סוג השאלות שאני רוצה לשאול השתנו, מה השתנה? מה אצל כולנו השתנה משהו? מי שלא משתנה בתוך מציאות כזה, כנראה לא עצר כדי להתחבר ללב השבור של האומה. אנחנו אומה עם לב שבור.
נכון, וואו. את יודעת, אנחנו מדברים ויש פה כותרות, השאלה היא איך מורידים את זה, איך מגדירים כיוון בזמן של שבר. זאת אומרת, אין לי ספק שאין כאן מישהו במדינה שלא נשבר לרגע אחד יותר או פחות, שלא בכה, שלא הרגיש באמת הזדהות עמוקה. את יודעת, אנחנו רואים דברים שלא ראינו, ואי אפשר להישאר אדיש מול זה, כמו שאמרת, אוי ואבוי למי שנשאר כך, כי הוא ישבר אחר כך ואז הוא כבר לא יוכל לקום. מה, אוקיי, אז היינו רגע בתוך השבר הזה, ואיך אמרתי היום בבוקר לאחת המרואיינות שלי, אין יום שאני לא בוכה. אז יום אחד אני בוכה בגלל שקראתי פוסט שאבא כותב על הבת הנרצחת שלו, ואחר כך קראתי על, ואת יודעת, ואנחנו חשופים ומדיה ואין מה לעשות. השאלה היא אם רגע אחרי זה, אז נשברתי ובכיתי, ומה אני עושה עם זה עכשיו? איך אני מגדירה שוב את הכיוון?
שאני מאפשרת לעצמי להישבר, יש בי איזה מין מקום, נקראות איזה ענבה, אני נמצאת במקום יותר, פחות בעשייה, בדוינג, אני שנייה בעצירה. וזה שלב שאני חייבת להבין מה אני רוצה לעשות אחרת. עכשיו, אני שנייה אדבר בקובע של אנשים שומרי תורה ומצוות. מה אני רוצה לעשות אחרת? קודם כל, כל השיח שכן כבר לצערי כן צעת, מי השם, מי היה, מי זה, זה לא רלוונטי. כולנו אחראים על המקום שהגענו עליו. אין אחד במדינה הזו שלא אחראי, מהמנהיג עד אחרון האזרחים, שאנחנו לא אחראים על המציאות הזו. כל אחד בחלקו. עכשיו השאלה היא, מה אני עושה אחרת מעכשיו? מה בי הבין? מה בי נפתח? מה בשבר אפשר למשהו בלב שלי לשנות פיזיולוגית את עצמו, ולאפשר לאור אחר, לכל אחר, להיכנס פנימה, ולכל אחר שאולי אסתם להרשת לו לצאת. עכשיו, אני יודעת שזה מילים שהם קצת קשה לאחוז בהם, אבל לא צריך לאחוז בהם, צריך רק להקשיב להם, ולתת להם להיספק בגוף, ולהעיז. זה השלב של התעוזה. אנחנו חייבים, כולנו, להעיז, לדבר אחרת ממה שדיברנו עד היום. כל אחד בחברה שלו, עם השיח של האמת, פליזה, כולם בסוף יבינו. עם השיח שרק הדרך שלי נכונה וכולם בסוף יצטרפו, עם השיח של הם, כל אחד מאיתנו יש משהו בשיח שלו שאולי מתחבר לדברים שאמרתי עכשיו, שצריך לשנות אותו. אבל לשנות אותו לא לעכשיו, לשנות אותו בכלל. ואז כשאני מוכנה לשנות את השיח שלי, אז התדר של הקשב שלי משתנה. ואני פתוחה להרבה יותר גוונים. עכשיו בואו לא נחשוש. תמיד שאני אומרת שאני פתוחה ליותר גוונים, כל אחד מפחד שאם הוא דתי אז הוא יפסיק להיות דתי, אם הוא לא שומר תורה מצוות, הוא חס ושלום יתחיל לשמור תורה מצוות, כל אחד לחס ושלום שלו. עכשיו, זה לא נכון לכתחילה. כי משהו נשבר אצלי, אני יודעת שכשאצלי זה נשבר, וכשישבתי שבעה, וכשקמתי מהשבעה, והתחלתי להבין את הדבר הזה, רק להתחיל ללכת שם, זה צריך להתחיל ללמוד שפה חדשה בעולם בכלל, והבנתי שאני לא יכולה לחזור למה היה של קודם, כי משהו השתנה בצורה מאוד עמוקה. וההשתנות הזו היא המוכנות שלי לאחוז בדרך חדשה.
וואו, מדהים. מדהים, אני כל כך רציתי עוד זמן איתך, אבל אני רואה שנגמר לנו הזמן, אבל יהיה לנו, אני בטוחה עוד הזדמנות. כן, כן, אני רציתי לדבר גם על העמותה לקומה הישראלית הבאה. אנחנו נדבר שוב, אני בטוחה, ובינתיים אנחנו, וואו, שיהיו בשורות טובות ונחמה לכולם, ותודה, תודה ששיתפת אותנו, מאיה, ואני בטוחה שאנחנו נדבר שוב.
תודה לך, שלא הצלחתי לעלות בזמן.
הכל בסדר, תודה מאיה, תודה על הדברים האלה. ואנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי. תודה לליצאית, לנורכת ומפיקה מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטג, אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, ומיד נחזור עם שעה נוספת. ואתם, בואו, תישארו איתנו. תודה.